מתן תורה. ברוך השם, איזו זכות גדולה יש לנו. אז בפרשה שלנו בעצם אני רציתי ככה להתמקד כאילו בעצם רוב הפרשה היא פרשה קטנה. איך הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. החז"ל אומרים את זה על פסוק, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. אז חז"ל אומרים את זה על זה, אבל הרב צבי יהודה לקח את זה גם לזה, שזו פרשה קטנה, יתרו, אבל כל גופי תורה תלויים בה. בעצם קיבלנו שם את התורה. וכמו שהרב סעדיה גאון מסביר, שבעשרת הדיברות שאנחנו מקבלים בפועל, במתן תורה, כביכול כשני לוחות אבנים, אז תמון בהם כל 613 המצוות. הם בעצם כמו אבות ותולדות. בעצם עשרת הדיברות זה כמו האבות של כל התורה כולה. והחמישה חומשי תורה כמובן לא שלמים. יש מחלוקת בגמרא אם מגילות ניתנו או נתן להם אותה בבת אחת. אבל מכל מקום, ברגע הזה שהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, קורה הפלא העצום, קורה זיווג עליון, שהקדוש ברוך הוא השכינה יורדת לארץ, וירד השם על הר סיני, זה החידוש הגדול והנורא. אז בפרשה הזאת אנחנו צריכים בעיקר להתעסק, כי אנחנו רוצים גם לקבל תורה. הרי התורה בכל יום ויום, כן, כתוב אשר אנוכי מצווך היום, חז"ל דורשים כל יום ויום, כביכול אנחנו צריכים לקבל את התורה כל יום, כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, כיום נתנתן מחורב. אנחנו צריכים כל פעם לעמוד את המעמד הזה, המעמד שאנחנו הולכים להיפגש בפרשה שלנו, פרשת יתרו, בסייעתא דשמיא. אז אנחנו צריכים להיפגש עם זה כל יום ויום. איך נפגשים עם זה כל יום ויום? הרי לא יהיה את המעמד הזה, קולות וברקים כנראה לא יהיה. אז איך אנחנו ניפגש עם הדבר הזה? נדמה לי שבעיקר בפרשת יתרו צריך לשים לב לאיך מתכוננים לקבל תורה. לאו דווקא מעמד, המעמד הזה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כל ישראל עמדו על הר סיני. אז כמובן המעמד העליון הזה, יכול להיות שבצורה שבו הוא מופיע לא יחזור. אבל מה שכן יחזור, מה שאנחנו כן כל יום ויום צריכים להתכונן, זה איך להכין את הנפשות למתן תורה. איך להכין את עצמנו לקבל את התורה. זה דבר שיחזור כל יום ויום, ואנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו צריכים לקבל את התורה. אז מתוך כל ההכנות ליקטתי קצת הכנות ממתן תורה שהתורה בוחרת להפגיש איתנו. אז ההכנה הראשונה זה השמיעה הפועלת, שקוראים לה לשמוע ולבוא. כמו שרשי בתחילת הפרשה שואל, כתוב בפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה, ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יתרו שומע משהו. חז"ל מתעכבים מה הוא שמע, מה בדיוק הוא שמע. יש דעות בגמרא, אנחנו נראה עוד רגע. אבל בכל מקרה, השמיעה שלו, לא כתוב מה הוא עשה איתה. כתוב בפסוק הבא, ויקח יתרו את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ועת שני בניה. הם הולכים, הם בעקבות השמיעה נעים, מתקרבים, עושים תנועה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים ללמוד, שכל מה שאנחנו שומעים, התורה זה לא עכשיו איזה דברי חוכמה שאנחנו באים לשמוע, לשבת פה ברוך השם, איזה זכות יש לנו כל יום שני וחמישי, ברוך השם המקום הולך וצומח וגדל, אשריך חיים הצדיק שזוכה ככה לעסוק בדברים האלה וצוחי ציבור באמונה, ואשריכם שבאים. אנחנו באים לשמוע, אבל אנשים לא באים לשמוע איזה הרצאה, זה לא משהו מת, זה משהו חי. השמיעה הזאת זה תנועה פנימית, הקשבה. שומעים כשיש דיבור. דיברנו על זה שכשיש מאמר לא בהכרח יש שמיעה, אין מי ששומע. המאמר הוא עדיין כללי. פה בפרשה שלנו המאמר הופך לדיברות. כשיש דיבור, אז יש גם יש שמיעה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם העולם שלו, הוא מופיע בתוך העולם, צריך לשמוע, אבל לא שמיעה פסיבית, שמיעה אקטיבית. וישמע יתרו כהן מדיין. אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא. השמיעה שלו מוביאה אותו לידי פעולה. אנחנו לא שומעים פה דברי תורה מתים, שומעים פה דברי תורה חיים. הדברים האלה אמורים לפעם בתוכנו. אם נכנסנו לפה ונשארנו אותו דבר, אז כנראה שלא זז בנו משהו. האם צריך להביא משהו חדש מבחוץ? משהו אחר? להיות משהו אחר? לא! להיות עצמנו יותר. להיות יותר מלאי קשב, מלאי שמיעה, למה שאנחנו. אנחנו בעצם צמאים לשמוע את דבר השם. זה קיים בנו, אנחנו לא באים לייצר משהו חיצוני. זה קיים בתוכנו. צריך לשמוע ולהקשיב. חז"ל התעסקו במה השמועה ששמע יתרו. רש"י משום מה בחר להביא רק שתי דעות מתוך השלושה שמופיעים בחז"ל. אתם רואים, רש"י אומר, וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. רש"י לא בכדי הביא רק שתיים מבין השלושה, כי השלישי הוא מתן תורה שמע ובא. ואם אנחנו אומרים שמתן תורה שמע ובא, אז בהכרח יתרו לאחר מתן תורה היה. ורש"י לא רצה להכריע כנראה. את זה אני יודע מרש"י של ויהי ממחרת. רש"י לא רצה להכריע, אז הוא הביא שתי שיטות מבין השלוש, של קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, שזה מאוד מתבקש. הסתיימה פרשת בשלח, כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור, לדור, מדור דור, וישמע יתרו. מלחמת עמלק שמע ובא. כמו שהגמרא מספרת, דאיתמר, אתם רואים, יש גמרא מסכת פסחים שממש עוסקת בסוגיה הזאת. הגמרא מסכת זבחים מדברת שם על איזה קורבנות היו שם, והיא מנסה להוכיח, ותוך כדי הדיבור היא מנסה להוכיח מעולה וזבחים ללוקים, נכון מה שכתוב ביתרו, שעולה וזבחים ללוקים, מנסה להוכיח משם, ואז היא פותחת את הסוגיה, ואומרת ככה, דאיתמר, אתם רואים במקור פה לפניכם במסכת זבחים, בין רבי חייא ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, ואחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה היה, כסבר שלמים הקריבו בני נוח. זאת אומרת, הוא מסדר לפי הסוגיה הזאת, שלמים הקריבו בני נוח, לפי מי שאומר זה מתן תורה. פחות חשוב אלינו, זה הסוגיה שם בזבחים. הגמרא מאירה שהמחלוקת האם הוא היה לפני מתן תורה או אחר מתן תורה, היא בעצם לא מחלוקת אמוראים של רבי חייא ורבי יהושע בן לוי. היא בעצם כבר מחלוקת תנאים קדומה. כתנאי, וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמוע שמע בבב נתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע, שהרי כתיב בצידו, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. לפי דעת רבי יהושע, מה שהביא לתתרו להגיע, זה לשמוע על מלחמת עמלק. מה קרה במלחמת עמלק? מה מיוחד? מה קרה פה? מה התחדש במלחמת עמלק? במלחמת עמלק דווקא הנס לא היה חזק. זאת אומרת, לעומת קריאת ים סוף, שזה הצד הניסי, מסביר הנציב, כשאתה פוגש מתה, זה נס. אומר הנציב, לפי זה, בוא ננסה להבין. הנס בקריאת ים סוף היה נס מוחלט. הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך זה היה נס מוחלט, שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? זאת אומרת, בדרך כלל יש לנו קיימלן שיש לנו ככה. השגחת השם, מעל זה תפילה, ומעל זה השתדלות מעשית, לפי הסדר הזה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים בישועה, התייצבו וראו את ישועת השם, זה בטוח יקרה. בדרך כלל זה נלווה ולא סותר לתפילה, זה ביחד, גם תפילה. בדרך כלל זה ודאי לא סותר השתדלות מעשית, גם השתדלות מעשית, גם להתפלל, גם להשתדל מעשית, וגם להיות מלאה ביטחון שהקדוש ברוך הוא ינצח לנו. בקריאת ים סוף ויתרנו על שתי הדברים הנוספים, נשארנו רק עם ביטחון. כך מסביר הנציב. הנציב אומר, מה תצעק אליי? גם לא עת להאריך אתה בתפילה. זה רק נס גמור. זה קריאת ים סוף. מלחמת עמלק, מסביר הנציב, הנה כך אתה אהרון וחור עמך ומטה האלוקים ותהיו על ראש הגבעה. אבל מיהושע בחר לנו אנשים מפעילה לכם בעמלק. שם זה בדיוק הפוך. זו מלחמה הטבעית, מסביר הנציב. המטה הוא רק הוא רק דפה שתיים. אם יקרה סיבוכים, אם יקרה בלגן, אז יש לנו אופציה להשתמש בו מטה האלוקים. חז"ל במשנה מחברים כמובן בין התפילה של משה וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו', כמובן שלמלחמה זה לא סתר, אבל ההשתדלות המעשית ודאי הייתה פה. בחר לנו אנשים וצאי לחם בעמלק. אולי זה קשור לזה שהעמלק בדיוק עם זה בא להתמודד, כי כל עניינו של עמלק להגיד הקדוש ברוך הוא יש מעל השמיים. מתחת השמיים? לא מכיר הקדוש ברוך הוא. חותך מילותיהן של ישראל וזורקן כלפי מעלה. רוצה לומר עמלק, רוחניות בעולם הזה? זה לא מסתדר ביחד. המילות שלך, אם אתם רוצים, תיקחו את המצוות האלה למעלה, מתחת, מעל השמיים. התורה אומרת לנו, תדע לך, מלחמה להשם במלך מדור דור, מתחת השמיים, לא תשכח. אין השם שלם. מה חסר בשם השם? סליחה שאני קודם נכנס לסוגריים, עוד נושא. מה חסר בשם השם? ו-K. מה זה ו-K? ו-K זה הצד המעשי, הגילוי, האחיזה פה בעולם הזה. נכון? כמו כל מצווה. למה מצווה? אתם יודעים למה מצווה? זה שם י' כו' כמצווה, כידוע. פשוט זה באטבש. המם צדיק זה באטבש, י' כ'. אז בעצם כל מצווה יש בה י' כ' ו' כ'. אלא מה יש במצווה? מסביר הרב קוק בפנקס י' ג', סליחה שאני סוטה לעוד. מסביר, בכל מצווה יש פרטי מעשי, יש דבר מעשי שצריך לעשות. משהו מעשי. אבל כן הוא בידיים שלך. אתה יודע מה אתה פועל למעלה? מם צדיק. כלומר, כרחוק האלף מהתף, את בש. אין לך מושג מה אתה פועל. אין לך מושג מה אתה פועל במצוות שלך. אבל המצוות סוף סוף ניתנו בארץ, ניתנו בגוף. הם ניתנו במה, למה יעשה? זה וו קי. מצווה. יש לי וו קי, אני תופס אותו בידיים. כשהמלאק מגיע אין וו קי, למה? אומרת הרוחניות אלה, תיקח אותה, תתקע אותה למעלה. המלחמה עם המלאק הייתה מלחמה טבעית. יש פה מחלוקת מה יתרו שומע. או שהוא שומע את הצד הניסי בעם ישראל, או שהוא שומע את הצד הטבעי. עכשיו, מי אומר מה? רבי אליעזר המודעי ורבי יהושע. רבי יהושע תמיד נאמן לפרטי המציאות. הוא לא מקבל את הניסים. אתם זוכרים את הסיפור של תנורו של אחנאי? לא נטו מפני כותליו של זה, לא נטו מפני של זה. למה? כי רבי יהושע היה שם ואמר, לא בשמיים היא. החידוש של כנסת ישראל הוא זה שהם מופיעים בארץ. לכן רבי יהושע לשיטתו, מה שיתרו שומע זה את המלחמה הארצית ולא את המלחמה הניסית. ואילו רבי אליעזר בסוף יגיד, תסתכלו את רבי אליעזר, זה בסוף, זה השיטה השלישית בגמרא, אני מדלג על רבי אליעזר המודעי. רבי אליעזר אומר, מה לרבי אליעזר לשיטתו? אמת המים תוכיח, החרוב יוכיח. רבי אליעזר הוא שמותי, הוא קיצוני. קריאת ים סוף שמה ובא. מה הנקודת החידוש של כנסת ישראל? מה גורם לנו לשמוע, להזדעזע? רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף, לשבור את כל הטבע. אמת המים תוכיחו, ממש באותו קריאת ים סוף, אותו נס, אמת המים תוכיח, חזרו חמת המים, אמת המים לאחוריהם, עמדו כנד נוזלים, ממש ככה אותו נס. אומר רבי אליעזר, זה הנס שגרם לי יהושע, שיתרו לשמוע. אומר רבי יהושע, לא, לא זה החידוש של כנסת ישראל. מלחמת עמלק, המלחמה הטבעית, כמובן שהיא הייתה מלווה בתפילה, רבי מאיר. כמובן. כמובן שהיא הייתה מלווה בתפילה. אין לך מלחמה בישראל, אומר הנציב בפרשת הקודם, פרשת בשלח. אין לך מלחמה בישראל, אין דבר כזה. זה, תקשיבו, אני לא ראיתי מי פרשן שדיבר כמו הנציב על היחס בין הזיקה, היחס והזיקה בין תורה ומלחמה, כמו הנציב, לא ראיתי הרבה, אבל אני אומר מה שראיתי, כל הזמן הנציב מדבר על זה. זה הסוגיה שפשוט מעסיקה אותו. הנציב הידוע וירק את חניכיו ילדי ביתו באברהם. נציב, באמת, כל הזמן הנציב אומר, זאת לעולם על ישראל, שחרבן של ישראל, זו התורה הקדושה, האיכות בין התורה והתפילה לבין המלחמה. זה כל הזמן הנציב אומר. בעזרת השם שנתחזק בתורה ותפילה, שהקדוש ברוך הוא ילחם לנו מלחמה שערה נגד האויבים שלנו, בעזרת השם. אז מכל מקום יש לנו פה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה שמע יתרו, מה נקודת החידוש בעם ישראל, מה הפלא הגדול שגורם לכולם להזדעזע, וכל אחד לשיטתו בוחר בשיטה אחרת. שיטה שלישית, רבי אליעזר המודעי אומר, מתן תורה שמה ובא. זו שיטה שלישית לגמרי, כי לפי רבי אליעזר המודעי, מתי יתרו הגיע? אחרי מתן תורה. הוא שמע את מתן תורה ורק אז הוא הגיע. זה מה שבעצם מתבאר פה בגמרא במסכת זבחים, והגמרא פה מספרת ממש באריכות. לפי זה כן, ככה יוצא שהם לא היו במעמד הר סיני, נכון? והגרים, כמו שאור החיים מסביר, שהגרים לכאורה לא היו במעמד הר סיני, נכון? אז מסביר אור החיים שבאמת לכן אנחנו בודקים, עושים את ה... כי הנשמות שלהם כנראה שייכות למהות הזאת, שייכות למהות, בסדר? גם יש, גם מתוך עם ישראל היו רק 60 ריבוע על הר סיני, יש לנו עוד נפשות. זה הכל, התמצית של הנפשות עמדו לפני הר סיני. הבחוריות של עם ישראל עמד לפני הר סיני. ומכוח זה אנחנו, בעזרת השם, גם מקבלים גרים וכו'. יפה. מכל מקום, אז יש לנו תנועה ראשונה. לפני מתן תורה צריך לשמוע, שמיעה פועלת, זה מה שלמדנו, לשמוע שמיעה אקטיבית, אקטיבית למה? למה שקיים בפנים, לא צריך לייצר משהו חדש, אתה לא בא לקפות מציאות חדש, לשמוע פנימה, להקשיב, להיות קשוב, אבל שמיעה כזאת שמביאה לידי פעולה, איזה שמיעה? נחלקו התנאים, הסברנו כל אחד לשיטתו, מה נקודת החידוש בעם ישראל? נושא שני, שמופיע בפרשה, זה גם מדברי יתרו. תראו איזה פלא. כל ההקדמה למתן תורה נעשית על ידי יתרו, שהוא חיצוני לעם ישראל. הוא גר. ללמד אותנו עוד דבר יסודי, שאותו לא התייחסתי בפני עצמו, אבל עוד דבר יסודי, התורה היא לא רק נכס לאומי. היא נכס שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אבל התורה הזאת צריכה להופיע בכל ממדי ומרחב המציאות. לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. שום דבר לא יישאר אותו דבר אחרי התורה. לכן כל הקדמה למתן תורה נעשית על ידי יתרו. כדי ללמד אותך, תקשיב טוב, התורה באה לא עכשיו איזה זכות לאומית, רק לכנסת ישראל. כמובן שכל ברוך הוא בחר בנו וטבע בנו את הגנים כדי לעסוק בתורה, וגוי ששבת חייו מיטה, הוא לא שייך אל התורה כלשון הרמב״ם, הוא לא שייך בתורה ומצוות, לפי הרמב״ם זה רק דוגמה, השביטה משבת, הוא לא שייך לתורה ולמצוות, זה מה שחזל רוצים להגיד גוי ששבת. נכון, אבל התורה כשהיא תבשר את בשורתה, זה יתגלה על כל המציאות. אין, לא תישאר פרסה, ולכן דווקא יתרו מגיע ומגלה את ההקדמה למתן תורה שלנו. מכל מקום בתוך יתרו כתוב דבר פלא, דבר שהסיק אותי, לא מצאתי אם מדברים עליו, עד שפתאום מצאתי את התולדות יצחק כששואלת השאלה ששאלתי את עצמי כל הזמן. כתוב בפסוק הראשון, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים. הכל, הוא כבר שמע הכל, לא משנה לפי מי, כל מה שהוא שמע, הוא שמע את הכל, מה שהוא שמע לפי השיטות. הגיע פתאום משה יוצא לקראתו, ויבוא יתרו חותן משה בנו. אל משה, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך, ויצא משה לקראת חתנו, וישתחו, וישאלו ישתנו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ומצרים על אודות ישראל. את כל התלה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. אז כנראה יתרו גם היה מנומס. אתם מכירים את זה שמישהו בא לספר לך משהו שכבר שמעת? תשתוק. יתרו היה מנומס. כתוב על משה בפרשה שלנו שמשה אזיל בנימוסה. גם משה היה מנומס. הוא עלה 40 יום ו-40 לילה להר, והוא לא אכל ולא שתה. למה? כי הוא היה מנומס. לא הציעו ארוחת בוקר שם אצל המלאכים, אז הוא לא אכל. הוא אזיל בנימוסה. כנראה אולי גם יתרו היה מנומס. יתרו שומע שמשה מספר לו את כל... אני כבר יודע, בשביל מה באתי? מה אתה חושב, משה? אבל כששמים לב טוב, זה לא דומה שמועה, יפה, מוטי, תירוץ אחד אומר, אתה לא מבין מה זה שמיעה ממשה. לשמוע מבחוץ אפשר, תירוץ אחד של מוטי חשוב מאוד, זה לא דומה בכלל. אתה יכול לשמוע שמועות, איך החפץ חיים אומר, מכלי שני, מכלי שלישי, אתה יכול לעשות אין בישול, יש בישול, אבל זה לא דומה למקור. שריך מוטי, זה לשמוע מהמקור, לשמוע מפי משה, זה נס אחר. מהו הנס האחר? זה בדיוק מה שגופה אני שואל. מה הסיפור האחר? מה תמון בסיפור של משה שהיה צריך גם לספר? האם יתרו קיים מנומס שתק את הכל הוא כבר ידע? או רואים שלא? איך אני יודע שלא? יתרו לא רק היה מנומס, כי אחרי הסיפור ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר יצילו מיד מצרים. תגיד לי, רשי גילה לנו שאתה כבר שמעת את זה. והוא אומר יתרו, ברוך השם אשר יציל אתכם מיד מצרים מיד פרעה, אתה ידעתי כי גדול. רגע, אבל לא אמרנו שאת כל זה כבר שמעת. מה קרה פה רבותיי? מה קרה שמשה מספר לו את כל הדבר הזה? מה התחדש? אז את זה שואל התולדות יצחק. זה אתם יכולים לראות אותו, רבי, התולדות יצחק, זה רבי יצחק ברבי יוסף קארו. הוא היה תלמיד של רבי יצחק קונפנטון באיטליה, והוא כותב ככה: ויספר משה לחותנו וגומר. יש ספק מהו החידוש שסיפר משה לחותנו, שכל מה שסיפר לו ידע קודם שנסע מארצו ולכן בא אל המדבר, שנאמר וישמע יתרו. ועוד קושייה, ברוך השם אשר הציל וגומר, למה לא בירך את השם בארצו כששמע את כל אשר עשה אלוהים למשה וגומר? בדיוק את מה שאמרנו עכשיו בעל פה, בדיוק. אומר, זה ודאי לא אותה שמיעה. א', מה, מה משה סיפר לו? וב', אם זה אותו דבר, אז למה פתאום אומר, אתה ידעתי, ועכשיו הוא גם מברך? התשובה. מה? מהמקור ולא מהרשת אותו, זה מה שמוטי סיפר. אז מוטי מסביר, יש הבדל בלשמוע מהרשת, מכלי שני של שלישי, והרשת גם מנתחת. אתם יודעים, היום כשאתם שומעים בחדשות, אתם אף פעם לא שומעים אמת. תמיד זה נתון לניתוח ופרשנות. אי אפשר אף פעם, אתה אף פעם לא שומע אמת. אתה לא שומע ידיעות אובייקטיביות. צריך לשמוע ידיעות אובייקטיביות. ומי שיש לו שמיעה טובה, אז אולי כולי ואולי מצליח להוציא את ידיעות טובה. אבל לא. מה משה סיפר פה? אומר התולדות יצחק, התשובה. מה ששמע יתרו בארצו, אינו אלא מה שעשה אלוהים למשה ולישראל כשהוציא את ישראל ממצרים. וזהו שאמר כי הוציא השם, ומה עם הדברים שעשה השם כשהוציא ממצרים? שניים. אחד הרג בחוריהם, השני שטבעם בים, ושניהם נראים עוול. שהיה מספיק שיוציא את ישראל ממצרים ולא שיעשה לו רעות. התולדות יצחק הולך בתירוץ כזה, שימו לב. הוא אומר, מה זה? יתרו שומע, אתם יודעים מה? כאילו, התולדות יצחק מציע ככה. כשהוא שמע יתרו, הוא שמע מה זה, זה עוול. אז למה הוא הגיע? תגידו, למה הוא הגיע? כי מי הוא היה? בתור מי הוא יתרו הגיע? בתור נציג? האום, שמום! אתם מבינים מה קרה פה? הוא הגיע לפי התולדות יצחק, הוא הגיע כמו נציג האום. הוא בא לראות, מה זה? אתם עושים פה עוול? אתם עושים פה ארץ, רצח עם? מה זה אתם עושים פה? כאילו הוא אומר, מה זה? זה עוול, לא יכול להיות. וישמע יתרו כהן מדיין כל אשר עשה אלוקים, כשיוצאים ממצרים, כאילו הוא שואל, מה עשיתם להם? למה אתם עושים את כל הדברים האלה? הולכים, עושים סיבוב, אחרי זה חוזרים לפי פי החירות כדי להטביע את כל המצרים, למה? מה הסיפור? עוד מעט נסביר את העומק של הדברים, עוד מעט נסביר את זה, אבל בינתיים זה מה שאתם צריכים להסביר. ועוד תמה, זה תמיה אחת, זה עוול. ועוד תמה שראה דברים סותרים זה לזה. ראה שכוחו גדול, שאולה שהרג בחורות כוחה גדול יש לו, והפך ים ליבשה, ומי שיש לו כוח גדול הוא לא עושה עוול. כי זה הסתירה שהפריעה לו. אומר, אם הכוח שלו כל כך גדול, אז למה הוא עושה עוול? ואז בא יתרו. ומה התשובה? נו, אז מה משה רבנו סיפר לו? אז בסדר, אז בינתיים הבנו יתרו, למה הוא מגיע רבותיי לפי זה? נציג האום. הוא רוצה לעשות להם תביעה על רצח עם. זה למה הוא מגיע לפי הדוד. לכן יתרו שמה. זה לא כמו שאמרנו, וישמע, שמע שמיעה ככה, אקטיבית, בא, פועל, רוצה להצטרף. לא, לא ככה. לפי התודות יצחק. זה משהו אחר. עוד רגע נסביר את זה קצת יותר בעומק. משה רבנו עליו השלום השיב לשתיהם. ואמר, ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה אלוקים לפרעה ולמצרים על אודות ישראל. לא הבנת את הסוגיה. שימו לב שזה מה שמשה מוסיף. ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים, זה כל זה כתוב. את כל אשר עשה אלוקים למשה לישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. בהתחלה מה הוא שומע? את יציאת מצרים. הוא חשב שכל יציאת מצרים, יציאה של ישראל, זה כדי לצאת ממצרים ולהיפרע ממצרים. ולכן הוא לא מבין את העוול. מסביר לו משה, את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל. ובזה השיב לראשונה, אני ממשיך בזה, שישראל בנו בכורו, ואמר הקדוש ברוך הוא לפרעה, בני בכורי ישראל ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך, ולפי שלא שלחם הרג בכוריהם, ואמר את כל התלה אשר מצאתם בדרך, ובזיב לשנית, למה תיבעם בים? שאתה פרעה להרוג לישראל, או לתבעם בים? ולזה תיבע הקדוש ברוך הוא להם. אומר, אתה זאת יצחק פה, הוא ענה לו, למה זה לא עוול? והוא ישיב משלחת, שיהיה למשפטנים, ולהגיד למה זה צודק מה שהם עשו. אני רוצה להתרומם שנייה קומה נוספת. השאלה של אותו דוד יצחק, אנחנו נשארים איתה. מה משה מספר? מה יתרו שומע? מה משה מספר? ברשותכם לעלות עוד קומה. יתרו הוא כהן מדיין. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. פה הוא מופיע ככהן מדיין, דרך אגב ליתרו יש הרבה כובעים. אומרים חז"ל שבע שמות יש לו, שבע זה ריבוי. בקיצור, יש לו גוונים הרבה ליתרו. הוא הגר, אז זה הכל, הוא יתר, יש יתר, הכל חובב. יש לו דמויות רבות. אבל כשהוא מופיע בתחילת הפרשה, הוא מופיע ככהן מדיין. זאת אומרת, שכשאישו יתרו שומע, הוא קומר לעבודה הזרה, עבד 70 עבודות הזרות שהיו בעולם, ולא נחה דעתו ולא התקררה דעתו, פתאום הוא שומע על אלוהים יותר חזק מכל האלוהים שהוא שמע. אני בכוונה אומר את זה בשם כזה. וואו, בוא נקשיב מה יש פה. יש פה מישהו יותר חזק מכל מה שראיתי עד עכשיו. הבדל כמותי. הוא שומע את זה והוא אומר, יש פה אלוהים יותר חזק. אז אני חייב לשמוע. משה מספר לו סיפור אחר לחלוטין. לחלוטין. אתה יודע מה, מי זה הקדוש ברוך הוא הזה? עד עכשיו, בתפיסה האלילית, צריך להסביר מה יש בתפיסה האלילית. כשיתרו כהן לעבוד, אתה, מה זה תפיסה אלילית של דעת אלוקים? הרב במאמר דעת אלוקים מסביר שלפי מה שאתה תופס את אלוקים, כך המצב המוסרי של כל העולם. זאת אומרת, אם התפיסה האלילית הייתה שאלוהים הוא, זה כאילו זה מתחיל גם הפוך, אם אתה תופס שאתה, מי ששולט בעולם זה החזק, העריץ, הרודן, האכזר, אז האלוהים הוא אכזר אכבר, יעני אכבר אללה, יעני חזק יותר מכולם. זה מה שהאלוהים שלך שווה. הוא פשוט אללה אכבר, הוא חזק יותר, הוא עוד יותר גדול, הוא עוצמתי יותר. זה התפיסה האלילית. יש אלוהים, יש כוח עוצמתי. מה הוא רוצה? כוח, עוצמה, שלטון, עריצות. לא אכפת לו מטוב, לא אכפת לו ממסריות. עכשיו יש ליתרו, מחכה לו מהפך. עד עכשיו התפיסה הייתה שאלוהים זה כוח, עוצמה, און, שליטות, עריצות. מספר משה לחותנו סיפור חדש. אתה הגעת, יתרו, אני יודע למה הגעת, כי 70 האלוהים, עד עכשיו חשבת שהם, כל פעם עברת מאיזה מלך לחברתו, ועכשיו חשבת שיש אחד שהוא יותר חזק מכולם. אבל עדיין לא אותו סקאלה. לא, זה לא אותו סקאלה. אלוהים הוא לא רק בעל כוח, בעל רצון, בעל מגמה על אודות ישראל. יש לו מגמה להופיע במציאות? הוא לא רק רוצה כוח על אודות ישראל. יש פה חידוש עצום. האלוהים הוא לא רק בא לשלוט, הוא בא להופיע מגמה פה בארץ על אודות ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. זה אדיר. פתאום היה לי חידוש. מה זה ויחד יתרו? אז חזר אומרים, או בשרה נעשה, או סמך, חדה, בארמית, סמך, או נעשה בשרו חידודין, חידודין. זה מה שחזל אומרים, רם לחוטרה לערה הרקאי. יעני, כמה שלא תזרוק גוי, הוא יתגייר גר, בסוף אכפת לו מזה שהורגים גויים, אז נעשה בשרו חידודין, חידודין, לזה שהוא שמע כמה מתו. אני מציע פירוש שלישי, לפי הדבר הזה. ואיחד, זה מלשון אחד. עד עכשיו, הוא תפס שיש הרבה כוחות במציאות. אלוה השמש, אלוה כוח כזה, כוח כזה, כוח כזה. לא. ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם. ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. אתה לא מבין, יש פה מגמה אחת לכל המציאות. הקדוש ברוך הוא שברא את מצרים, הוא גם הטביע אותם בים. כי הם ברשעם ובכסליהם ימיתו את עצמם. יש פה כוח אחד. איך אנחנו יודעים את זה? אתה ידעתי כי ידעו השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. אומר רשי, במה הם דימו לאבדם, ובמה הם נאבדו. מה זה קשור? מה זה קשור מידה? אז מה הסברת במידה כנגד מידה? אוקיי, אלא מידתיות. זאת אומרת, מה זה מידה? יפה. מה זה מידה כנגד מידה? כבר אומר שאני לא רוצה רק להראות את הכוח, אלא אני רוצה מוסר. דבר ראשון שאני שומע, שימו לב, שתי חידושים אדירים, צריך להקשיב להם, צריך להקשיב, שתי חידושים אדירים. אחד, זה שהקדוש ברוך הוא נותן מידה כנגד מידה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מוסרי. מה זה מידה כנגד מידה? זאת אומרת, אני לא אשתמש בכל העוצמות שיש לי. בן אדם עשה גנב, איך אומרים, נכון, בדף יומי, נכון, עין תחת עין ממון, אתה אומר ממון, אולי נקטע לו את היד. אומרת, זה לא מסתדר, זה לא יכול להתאים, כאילו, זה לא פרופורציונלי. אז פעם היו גם יותר גרוע. נכון, האחד היה הורג, מוצאים אותו להורג, גונב, מוצאים אותו להורג. לא, לא, זה לא מוסרי. זה לא נועד להופיע טוב. כל האנשים שבתורה, הם נועדו להצמיח או לחפר. הם לא נועדו לנקום. זה מידה כנגד מידה. למה? כי זה אומר על האלוהים, האלוהים הוא טוב. אמור לי מי הם אלוהיך, ואומר לך מי אתה. מה אתה שואף? אם תאמר לי מי אתה, אומר לך מי הם אלוהיך גם. מה אתה שואף? לטוב, תקשיבו, מה זה אלוקים שלנו? זה קריטי, דעת אלוקים. מה שהאדם מדמיין, שזה האלוקים, ככה הוא יפעל, ככה הוא ישאף. עבד אומר לא. אם האדם חושב שהאלוהים הוא רשע ועריץ ואכזר, אז זה מה שהוא ישאף בחיים שלו, להיות רשע ועריץ ואכזר. אבל אם הוא יחשוב טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, אז הוא יהיה טוב השם לכל ורחמיו, הוא יהיה טוב לכל. ככה אומר הרב בדעת אלוקים, מאמר דעת אלוקים זה מאמר יסודי. מי זה הקדוש ברוך הוא שלך? אני יודע מי אתה. פתאום יתרו מבין. זה בכלל לא עוד כוח. זה בכלל לא עוד כוח כמותי. זה לא עוד אלוהים שהוא יותר חזק מכל האלוהים. כי בדבר אשר זדו עליהם, באותה מידה. אבל זה מראה עוד נקודה. מלבד זה שהקדוש ברוך הוא טוב לשם לכל, זה מראה שכל הכוחות שלו. כי עד עכשיו דמיינו מצרים לי יאורי ואני עשיתיני. כוח המים החומר הוא שלנו. כי בדבר אשר זדו עליהם. אין פה הרבה כוחות מפוזרים. אין פה, כמו שהסברנו, אצל אומות העולם, האלוהים, הם קוראים לזה אלוהים, כי יש הרבה כוחות למעלה. יש הרבה רשויות למעלה. יש רשויות נפרדות. אנחנו קוראים לשם, שם השם אלוקים, כי אנחנו אומרים, יש אחד למטה שפועל את כל הכוחות כולם למעלה, סליחה, אחד למעלה שפועל את כל הכוחות כולם למטה. דברים נפרדים שנראים לך למטה, הם באמת שורשם אחד. זה גדול השם מכל האלוקים. כי בדבר אשר זדו עליהם. התחדש לי פה שתי חידושים עצומים. שהשם הוא טוב לכל, ושהשם שולט בכל. ואין בלתו. אין עוד כוח במציאות. זה מאמר דעת אלוקים. אחרי מאמר דעת אלוקים, אפשר להיכנס לתורה. זה הקדמה למתן תורה. ותקשיבו עד כמה זה מוביל על הרעיון. כי בישלמה לפי מי שאומר שזה לפני מתן תורה, אז התורה על הרצף מספרת לי מה קרה. אבל מי שאומר שזה לאחר מתן תורה, עוד יותר צפה. אז למה התורה פעם ראשונה בוחרת? נדמה לי שזה פעם ראשונה שהתורה עושה לא כסדר. עד עכשיו כל הסיפור האבות, הכל היה מסודר, טק טק טק, קרה לפי ההיסטוריה. פתאום התורה בוחרת לשדד את הסדר. להכניס לי פה פרשה. מה תוכן? תקשיב מי זה הקדוש ברוך הוא. שיהיה לך דעת אלוקים, זה הקדמה למתן תורה. מה זה הדעת אלוקים שלך? מי זה הקדוש ברוך הוא שאתה מאמין בו? מי זה הקדוש ברוך הוא שאתה שומר את מצוותיו? טוב השם לכל ברחמה וכל מעשיו. הקדוש ברוך הוא טוב, טוב מוחלט. זה הקדוש ברוך הוא. משהו אחר לחלוטין. ומגיעים להקדמה שלישית. לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל מגיעים להקדמה שלישית לקראת מתן תורה. ונגשר לנו קצת מה, לא יודע, אתם מרשים לי עוד כמה דקות? רב חיים, יש אישור כמה דקות? טוב. הדבר האחרון זה המשפט לאלוקים. אני אגיד את זה בעל פה. זה סוד אדיר. הפרשה הבאה, והיא ממחורת, וישב משה לשפוט את העם. פה חזר אומרים, כולי אלמה, בן אומר רשי, בן לפי מה דאמר ליתרו לאחר מתן תורה, לפני מתן תורה, פה זה ודאי לאחר מתן תורה. כי אחרת מה זה הודעתי את חוקי האלוקים ואת תורתיו? זה אחרי יום כיפור, בדיוק. רשי אומר, ואם מחורת אחרי יום כיפור, אחרי שהם קיבלו את התורה, את הלוחות, את הלוחות השניים, הם קיבלו, זה הפרשה הזאת נאמרה אז. וואו. אז זה עוד יותר אומר דרשני, למה תקעו אותה דווקא פה? אנחנו עוד רגע מקבלים את התורה, אתה לא יכול להתאפק, פתאום אתה שם לי פרשה שבכלל לא שייכת לפה. מה אתה מספר לי בפרשה הזאת? משה שופט את העם, אני עושה תקציר. משה שופט את העם, וכל העם ניצב עליו מבוקר ועד ערב. יתרו מגיע מבחוץ, אורח לרגע, רואה פה כל פגע. אומר יתרו, לא טוב הדבר הזה אשר אתה עושה. נבול דיבול. גם אתה, גם כל העם הזה, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? האמת שקדמתי, אמרתי בפסוק את מה שהוא אומר אחרי זה, זה לא נכון. בהתחלה הוא אומר, לא טוב הדבר שאתה עושה, מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר ועד ערב. מה, הוא לא רואה מה הוא עושה? מה, הוא לא רואה מה הוא עושה? מה זה, משה שופט את העם. מה, הוא לא רואה, מה, הוא לא יודע מה זה משפט? יתרו שהיה כהן לעבודה זרה, מעלה להם משפטים בלדעום? לא היה להם משפטים. מה זה, הוא לא יודע מה הוא עושה. אומר לו משה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. משה עונה לו, תקשיב, העם בא לדרוש את הקדוש ברוך הוא. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה, וכו', אתה שמה בקולי, והזהרת אתה, וכו'. ואז הוא מתחיל ונותן לו את העצה, ומשה מקבל אותה. הרב קוק שואל, למה היה צריך את כל הדבר הזה שמשה עונה לו? ספר לו, העם הזה בא אליי לשפוט, לדרוש אלוקים. למה הוא לא ישר אומר לו, לא טוב הדבר הזה. מה אתה ממליץ? מה אתה ממליץ, אדוני? חוכמה בגויים תאמין, ככה יגידו לנו חזל. מה אתה ממליץ? יגיד לו, מה משה כאילו מחנך את יתרו באמצע, מחזיר לו איזה תשובה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, מה הוא לא רואה? הוא יודע. התשובה היא כזאת, רבותיי. עם ישראל אחרי מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות, מקבלים לוחות שניים, וכל העם ניצב על משה מבוקר ועד ערב. זה אכל לי, זה שתה לי, זה הרביץ לי, זה לקח לי, זה... מה? יתרו כנראה שאם היה במעמד הזה, לא יודע, כנראה בלוחות שניים כבר היה, עם אחורת, הוא לא הגיע פתאום בבוקר, רואה אחרי את כל המעמד הגדול, הנורא הזה, והוא אומר, מה הם רוצים אלה? מה הם משוגעים? מה הם עושים? למה לשם אתך על הראש? מה, אי אפשר שאיזה בדין בורר פשוט יעשה להם בורר? מה, לא הבנתי למה כולם באים אל משה. תגידו, מעיקר המעיקה סבר משה? זה השאלה. מה משה סבר? הוא סבר שהוא יכול להחזיק מעמד באמת? מה, משה רואה את כל התור הזה. מבוקר עד ערב לא רואים את הקצה של התור. מה משה סבר? למה הוא ממשיך לשפוט אותם? למה הוא לא עוצר? רבותיי, תעצרו, אנחנו מתקנים פה עכשיו איזה מערכת מחוק. מה, הוא לא יודע את זה? משה מחנך את כולנו. ערב מתן תורה, עד היכן התורה צריכה להופיע? האם כשלמישהו כואב הרגל כי חבר שלו פצע אותו, והאם למישהו שדפק לו את האוטו, האם זה קשור לקדוש ברוך הוא? אומר משה רבנו, כן. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אתה לא שומע, אתה אצלך יתרו. החוק והמשפט הם פתרון טכני לחיים. איך נצליח לחיות חיים שלמים בלי שאיש את ראהו חיים בלאו? איך נצליח? בואו נעשה כמה שופטים, ניתן להם דוקטור, לא יודע, דיפלומה, נעשה להם ככה, יושיבו אותם, הם יקבעו מה זה. לא. זה, יש לקדוש ברוך הוא משהו להגיד על זה. תדע לך. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אתה דורש את הקדוש ברוך הוא. אתה מבקש את הקדוש ברוך הוא. אני, כן, זה שנפגע לו האוטו ומבקש, אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה. כמו שאומרים, מה רבו מעשיך השם, מה קטנו מעשיך השם. איך דבר השם מוגיע עד הדיוטה הכי תחתונה. זה הקדמה הכי יסודית למתן תורה. זה ודאי היה לאחר מתן תורה. אומרים חזל. זה ואם אחורה זה היה להם חזל. למה התורה שותלת את זה שם? שלא תחשוב שמתן תורה זה קולות וברקים. והארכה, לא נכבד לו, זה מתן תורה. דבר גדול, עליון, אידיאלים. ומה עם הפרטים הקטנים? מה אם שפטתי בני שבן ראו? זה, יש לקדוש ברוך הוא משהו להגיד על זה? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אנחנו דורשים את הקדוש ברוך הוא גם בפרטים הקטנים. אנחנו בעזרת השם מתפללים שנזכה להתכונן לקבלת התורה. כן, כל זה תראו כתוב פה באורות ישראל לתחיית התורה. נזכה לזכות לקבל כל יום את התורה מחדש. שהשמיעה, השמיעה כזו שמביאה אותנו. שדעת אלוקים שלנו תהיה דעת אחרת. שנדע שהשם טוב לכל ונהיה אנחנו טובים. ושבעזרת השם נדע שהתורה הולכת להשפיע על כל פרט ופרט. וכל דבר כזה זה דרישת השם שלנו. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, ניצחון. קדוש ברוך הוא יראינו נפלאות בעזרת השם. אשריכם ישראל.